שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לתוכנית הדרך למטרה. כאן איתכם מוטי פרידמן, והיום נדבר על סקסולוגיה, סודות מחדר המיטה, ולמה ומתי לבוא לטיפול. נדבר היום עם האורח שלנו, הוא האחראי על המרפאה בבית החולים איכילוב, עשה את הדוקטורט שלו על מחוסרי בית, וגם על זה נדבר. שלום דוקטור עידן מילצ'ר, שיר ומתחילים.
שלום מוטי, מה שלומך?
שלום דוקטור עידן מילצ'ר. איכן לפי דעתך יש לנו חוסר מודעות בעניין מיניות וסקס עם הפתיחות שקיימת באופן כללי בעידן הטכנולוגיה והאינטרנט שמוצגת בפנינו?
תראה, מתוך ניסיוני המקצועי בעבר, אם אני כן, כי זה לא לוקה לחלוטין, אבל אם בעבר הלוקות בחסר הייתה בזה שהיה חסר מידע והרבה אנשים לא ידעו לגבי מיניות ובעיות בתפקוד מיני ונטייה מינית והעדפה מינית וכולי וכולי, נכון להיום הלוקות אולי, אני אגיד במרכאות, זה בעודף מידע, מלא אתרים ופורנו.
שאתה אומר לדוגמה פורנו,
גוגל, וכל דבר ישר נכנסים לזה. כן.
שאתה אומר לדוגמה פורנו, מוסיף הפורנו, או מוריד מהערך?
גם וגם, תשובה ג'. ולמה? הכל בפרופורציות. הוא יכול מאוד להוריד מערך, הוא יכול מאוד לפגוע, כי בואו נתחיל מהמצב הקיצוני, שיש בין 6-10% נשים וגברים, לא רק גברים, שמכורים לפורנו, שהפורנו מנהל את חייהם. בוא נלך למצב הפחות קשה, שזה מצב שאני רואה לשון זכר כלשון נקבה פורנו, רואה רואה, מקבל כל מיני רעיונות כביכול מה קורה שם ואיך קורה שם, ושככה אני צריך או צריכה לתפקד, או ככה בן או בת הזוג שלי צריכים לתפקד, ולמעשה אנחנו לא יודעים שזה ארוך, וזה מורכב, וזה מסודר, ומה שנקרא זה פייקורנו, לא פורנו. זה קצת פייק, זה לא באמת אמיתי.
כשאתה אומר, אמרת את המילה ארוך וגם ארוך, אני שואל את האמת, כמה זמן בממוצע סקס אמיתי אמור להתקיים? אני אומר את זה כי העולם צורך את זה, לא נהיה תמימים, ושרואים, רואים סרטון של 3-4-5 דקות, ואתה יודע, אנשים אומרים, וואלה, שמגיעים למטופל, למטפל, אומרים לו, תשמע, אשתי, אני עושה את זה 2 דקות, כמה הזמן הממוצע האמיתי?
נהדר, אז בוא נתייחס לשני מרכיבים שאתה שואל בתוך השאלה. אחד, כמה זמן לוקחים יחסי מין? שיחסי מין זה לא האקט המיני עצמו, אלא יש משחק מקדים, ויש קרבה, ויש חיבה, וחום, ואיש במה שעושה לו טוב יחיה, ולכן, כל מקרה לגופו וכל זוג מה שמתאים לו, בגדול נעשה בארץ מחקר, וזה לוקח בין 12 לדקות לרבע שעה, כל המשחק עצמו, כל הזה.
אתה אומר אם המשחק המקדים?
יפה. היחסי מין, וזה בממוצע, כן? זה יכול לקחת גם 5 דקות, זה יכול לקחת גם 40 דקות. וגם אצל כל זוג, זה לא כל פעם copy-paste, אותו דבר, אין סטופר. זה יכול לקחת פעם יותר, פעם פחות, תלוי בני כמה אנחנו, תלוי כמה זמן אנחנו ביחד, תלוי אם יש ילדים בבית או אין ילדים בבית, בני כמה ילדים, תלוי בני כמה אנחנו, האם אנחנו בדיור מוגן תרתי משמע או לא, וממי הוא מוגן ועל מה הוא מגן והוא מגן עלינו או לא, 1001 סיבות שנשפחות לתוך המשפך המיני. יחד עם זאת, אם רק בשפיכה עסקינן, אז אנחנו יודעים, שוב, יש בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי יגיד שבממוצע הגבר גומר תוך 2 דקות, כשהוא ביחסי מין מלאים, נרתיקיים, בתוך הנרתיק של האישה, בית הלל יגיד 3-4 דקות. שוב, כל מקרה לגופו.
שאתה אומר את הזמנים האלה, אם בן אדם לא עומד בזמנים האלה, אז מומלץ לגשת לטיפול?
התשובה היא כן, אבל בוא נהיה לרגע, בוא נוריד את האקדח מהרקה של כל גבר ואישה, ונגיד אם זה קורה פה ושם, קרה, לא סוף העולם. אם זה דפוס שקורה לאורך הזמן, וגם בת הזוג או בן הזוג מתוסכלים מזה, יהיה נכון, עם כל הקושי, כן לפנות לטיפול, והיום יש טיפולים בכל בית חולים, בכל קופת חולים, בואו לא נאסס, ונפנה כי יש מה לעשות.
אני אשאל שאלה על עצם הטיפול. כשאתה מדבר על טיפול, אתה יודע, אפשר לגשת לרופא משפחה ולהגיד לו, תשמע, יש בעיה כלשהי בזקפה, בשפיכה ובכל המהלך הזה, הוא מיד יגיד, קח ויאגרה. או כאילו, השאלה, מתי פונים באמת לטיפול יותר נפשי, שזה העניין של הפסיכולוגיה, הסוקסולוגיה, מאשר ללכת ממש, לקחת כדורי ויאגרה ולהגיד, וואלה, זה תרופת הפלא והפתרון, ולגמור את כל הבעיה, לכאורה, אני אומר.
שוב, כל מקרה לגופו, ולצורך העניין, נגיד שהיום כבר יש 4 תרופות, לא רק תרופה אחת, ויאגרה, שפרסמה את כל התחום, ואם יש כבר תרופות גנריות, כי כבר אין פטנט על התרופות האלה. שוב, כל מקרה לגופו, ולכן חשוב כן לפנות לבעל מקצוע, שבכל מקרה, אם הבעיה בתפקוד המיני אצל גבר או אצל האישה, בודקים את זה בשלוש רמות. רמה אחת היא הרמה הפיזיולוגית-הורמונלית. האם יש איזושהי בעיה הורמונלית, האם יש איזושהי בעיה פיזיולוגית, שתורמת וגורמת לבעיה בתפקוד. המרכיב השני הוא המרכיב הפסיכולוגי. בעברית עם חיוך, האם הבעיה היא בביצה או בתרנגולת? בביצה או בראש? כדי לבדוק אם הבעיה היא פסיכולוגית, אנחנו יודעים, ומי כמוך כאדם דתי ותרשה לי להגיד את זה עם חיוך, שהקדוש ברוך הוא נתן לגבר וגם לאישה שני ראשים. לגבר הוא נתן ראש גדול וראש קטן, אבל רק מספיק דם לזרום לראש אחד. זאת אומרת שאם הגבר יהיה עמוס בחרדות, בלחצים, בראש למעלה, הראש למטה לא יתפקד. וזה הרמה הפסיכולוגית. ואז בודקים את זה גם ברמה הזוגית. יש 3 רמות. האם מחוץ לבית יש לי בעיה, בתוך הבית אין לי בעיה, האם עד היום תפקדתי נפלא עם בת הזוג שלי, שוב לשון זכר כלשון נקבה, אבל עכשיו אני כועס עליה, יש לנו קונפליקטים, רבנו, ובגלל זה אני לא מתפקד, ולכן יחסי מין הם קודם כל יחסים, וצריך לבדוק את מערכת היחסים. ולכן, אם גבר בן 80, בלי לפגוע באף גבר בן 80, ניגש לרופא משפחה, והרופא משפחה איתן ויאגרה, אני מניח שיש סיבות, של יתר לחץ דם, או סוכר, או קולסטרול, או תרופות כאלה ואחרות שהוא נוטל, שמשפיעות על התפקוד המיני. יחד עם זאת, יהיה נכון לפנות לגורם המתאים. כמו שיש לי בעיה בעיניים, אני לא פונה לרופא משפחה, אלא לרופא עיניים.
בדרך כלל שאתה מדבר על גילאים, אנחנו הזכרנו פה את הגיל ה-80 ומעלה ולמטה, מה הממוצע שאנשים פונים לטיפול מבחינת גיל? מיד כזוגות צעירים, מיד אחרי הנישואים, או שזה באמצע החיים, מה הממוצע בשביל לתת אור לאנשים ששומעים, שישמעו את ההרצאה הזאת, לדעת את החלק שלהם בטיפול או בלבקש עזרה?
תשובה ד' היא התשובה הנכונה. כל הגילאים, מגיל 20 ועד 120, שכל גיל מתאפיין בבעיות שונות, באפיונים אחרים ובגורמים אחרים שמשפיעים על התפקוד המיני. אין גיל ממוצע, בכל בעניין המיני, גם נשים וגם גברים, בכל גיל פונים. כל פעם מסיבות אחרות.
כשאנחנו מדברים על גילאים, לפעמים במהלך החיים, לא תמיד בהיריון ראשון או יש בעיות פוריות. השאלה איפה נכנס בבעיות פוריות העניין של הסקסולוגיה?
יפה, שאלה מאוד טובה ומאוד נכונה, כי לצערי הרב, ויש זוגות שיש להם בעיות פוריות, או לגבר או לאישה, הם עוברים תהליכים שהם לא פשוטים, תהליכים רפואיים, תרופתיים, עזרתיים וכו' וכו'. ולשני בני הזוג, בין אם זה בעיה אצל הגבר או אצל האישה, גם כשהם עוברים תהליכים כאלה ואחרים, חשוב לתת עזרה פסיכולוגית-סקסולוגית. כי כשיש בעיה, נפגע תמיד הדימוי העצמי, הביטחון העצמי, הנשיות, הגבריות, הזוגיות, ולכל אלו צריכים לתת את הדעת, גם כשזוג עובר תהליכי הפריה ופריון. אז יש בגדול שני מקרים, למרות שבעידן הנוכחי זה קצת משתנה, אם יש בעיה כזו או אחרת, נכון היום כבר פונים יותר. אבל מחקרים שנעשו לפני לא הרבה שנים, אבל אני אגיד אפילו עשור, אז הגבר פנה...
רציתי לדעת בעניין בעיות של... אין עוננות. מתי לפנות? כי אנשים חיים בהכחשה של הבעיה ולא תמיד פונים לטיפול. מהם הסימנים של הצורך לבוא לטיפול?
בשני מקרים. או כשהייתה באמת תקופה שהוא לא תפקד, וזה כבר דיכא אותו לחלוטין, ומנע ממנו ליצור קשר כזה או אחר, או ליצור מגע וקרבה אינטימית עם בת הזוג, ואז אחרי תקופה, בלית ברירה עם כל הבושה הוא פנה, או שזוגתו כיוונה לו אקדח לרקה, או בעברית פשוטה, אני פה בגלל אשתי. אמרה לו, משה, אתה לא הולך היום לעשות בדיקה, אני עוזבת אותך ושלום ולהתראות. הרבה לפני 10 שנים האישה הייתה דוחפת לטיפול, נכון להיום גם בגלל שיש נגישות, ויש פתרון, גם גברים וגם נשים פונים יותר מהר לטיפול מיני כדי לחזור לתפקד, להחזיר אתרה ליושנה, תרתי משמע.
אני שואל ככה, האם גם רווקים במצב בתחילת החיים שלהם, אני מדבר על גיל ה-20 ומעלה, לא מדבר מתחת לזה, גם פונים לטיפולים אפילו שאין להם בת זוג קבועה, או ממש מערכת יחסים מסודרת?
עד משמעית כן. גם גברים, גם נשים, רווקים, רווקות פונים, שוב, כי הם בלחץ וחרדה, מה יקרה אם מחר אני אפגוש מישהי שתזמין אותי אליה הביתה לקפה, ואז אני אקבל קפה במקום קפה, כי אני מפחד, וזה נקרא חרדת ביצוע. ולכן גם הרבה מאוד צעירים בתחילת שנות ה-20 פונים לטיפול, הרבה מאוד גברים עם פחד שלא יתפקדו מינית או עם פחד שיגמרו מהר ולא יספקו את בת הזוג, הרבה מאוד נשים שמפחדות מקיום יחסי מין או שיש להן כאבים ביחסי מין או שחוששות שלא יוכלו תוכלנה להגיע להנאה ופורקן מיני עם בן הזוג.
לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, נשמע שיר ונחזור. אריק איינשטיין, אני אוהב אותך היום.
עכשיו הייתי רוצה לעבור איתך לנושא אחר בתחום המיניות, על הבעיות של הומוסקסואליה ולסבי וחד מיני. הרי גם בסופו של דבר, גם הם מנהלים סוג של מיניות משותפת. יש את העניין של הטיפולי המראה שהייתי רוצה לשמוע את דעתך, והשאלה אם להם, גם הם אני מניח שהם סובלים מבעיות, השאלה אם זה דומה לבעיות של סטרייטים או שלא בהכרח.
בואו נתחיל מהסוף של העניין. הבעיות שהומואים או לסביות לוקים בהם, וגם יש דו-מיניים, שהם גם וגם, הן דומות גם באפיון וגם באופן לבעיות של סטרייטים. זה אותן בעיות. עכשיו לגבי טיפולי המרה. מוטי.
אני חייב לו, רגע, כבר... שנייה, כן. סליחה, אני חייב להוציא את פה, פה זה לא תוכנית פוליטיקה, זה לא משנה לי מה, מה מבחינה פוליטית, אם זה אתי, לא אתי, השאלה אני אומר, שבן אדם מאזין לתוכנית, שומע את, את השאלה, והוא סובל, אני אומר, והוא סובל מבעיה, יש לו בעיה בזהות המינית שלו, הוא רוצה פשוט לקבל עזרה, וזה, וכאן אני מדבר.
אני אדבר איתך הכי מזומן, ואני רק אעשה לך תיקון קטן, זו פוליטיקה. יש הבדל בין העדפה מינית לזהות מינית, כמו שאמרת שיש לו בעיה עם הזהות. בעיה עם זהות מינית זה שנולדתי גבר ואני מרגיש אישה, והאם לעשות ניתוח לשינוי מין, לשנות את הזהות שלי, או נולדתי אישה ואני מרגישה גבר, טרנס-סקשואל, לבין בעיה עם העדפה, קו נטוי, משיכה מינית. אני לא יודע אם אני... סטרייט או גיי, אני לא יודע אם אני ככה או ככה, אפשר לעבוד ולטפל בזה, ואנחנו יודעים, למשל, שלא מעט בחורים, קו נטוי, בחורות, בגיל ההתבגרות, מכל מיני בלבולים, חרדות, חוסר ביטחון וזה, עשויים או עלולים, שאלה איך מסתכלים על זה, לקיים יחסי מין עם אותו מין, עם בני אותו מין, זה לא עושה אותם הומוסקסואלים או לסביות, זה עלול להיות חלק מההתפתחות, אבל בגיל מתקדם, מי שהומו הוא הומו, נקודה. יש היום מחקרים חד משמעיים על הגנטיקה, לקחו תאומים זהים באוסטרליה ובגרמניה, אוקיי? שכשהם נולדו, אימם לא יכלה לגדל אותם, ואז מסרו אותם לאימוץ, למשפחות שונות. סתם נגיד באוסטרליה, ילד אחד בסידני, ילד אחד במלבורן. בגרמניה ילד אחד בבון, ילד אחד בפרנקפורט. אחד לא ידע על השני דבר וחצי דבר. וכששניהם גדלו באזורים שונים, במקום שונה, במשפחה שונה, בחינוך שונה, וכשהם הגיעו לגיל 18, בדקו אותם, והיה להם מתאם של 85%, שאם אחד היה הומו, גם השני היה הומו, ומצאו את המרכיב הגנטי של הומוסקסואליות, קו נטוי לסביות. עכשיו, אי אפשר לעשות טיפול המרה, אני אהיה בכל מקרה הומו. אם יש לי בעיה עם זה, אני יכול לפנות לטיפול ויעזרו לי לקיים יחסי מין עם אישה. זה לא יעשה אותי סטרייט. אני עדיין, ההומוסקסואליות זה לא עצם התפקוד עצמו, זה מה שבראש. אני עדיין אהיה גיי. לצורך העניין, אלף אלפי הבדלות, אני ישבתי בכלא 10 שנים. ו10 שנים הייתי בכלא, ובכלא אני יושב רק עם גברים. אני לא יכול לשבת עם נשים וגברים בכלא, אז קיימתי מדי פעם, עוננו ביחד, אני ומשה. זה לא עושה אותי הומוסקסואל. בראש שלי היה לי פנטזיה על אישה. זה מה שבראש. טיפולי המרה לא יכולים להיות, אין כזה דבר. מי שהומוסקסואל או לסבית, זה מה שיש. גם אני והמקשיבים לנו לא רואים, הם לא צופים, לי יש, כחלק מהגנטיקה שלי, שיער שלי יחסיך, לבן, אני לא קרח, יש לי שיער לבן. אם אני אצבע אותו לשחור, זה לא ישנה את השיער שלי. הוא יישאר לבן, אני רק אצטרך לצבע אותו כל הזמן, כי זה חלק מהגנטיקה, בדיוק כמו הומוסקסואליות.
אז מה שאני מבין מדבריך, יכול להיות גבר לשכב כל החיים שלו עם אישה ולפנטז על גבר.
חד משמעית, בגלל נורמות חברתיות, בגלל שהוא מפחד, בגלל שהוא יודע שהוא הומוסקסואל, רק הוא מפחד לצאת מהארון. אני הכרתי גבר אחד, שזה היה הדבר הכי קיצוני במרכאות שאני הכרתי, שהוא היה הומוסקסואל, היו לו 7 ילדים. הוא חי עם אותה אישה, 7 ילדים היו לו. ופינטז על גברים, היה פה ושם עם גברים, אבל בנה משפחה לתפארת עם האישה.
עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך על השוני בין המגזרים, בין המגזר הדתי למגזר החילוני, מעצם המיניות שבהם, של המגזרים.
מה השאלה?
אני מתכוון, האם יש שוני לפי דעתך? או שזה הכל אותו, איך אומרים, איך שאור החיים של הדתיים מנהלים ואור החיים של החילונים מנהלים, זה זהה לגמרי.
אז אני אגיד לך את הדברים, ושוב, לא נעשו מחקרים חד משמעיים בעולם החרדי, דתי-חרדי, לבדוק את המיניות, מהמקום, שוב, שמכבדים את המגזר ולא נותנים קו נטוי, מאפשרים לעשות מחקרים על מיניות. יחד עם זאת, כאחד שעבד שנים לא מועטות עם במגזר החרדי והזר וכולי, אין הרבה הבדל. האדם הוא אדם באשר הוא, ללא קשר לדתו, אמונתו ומינו. אנחנו חיות מיניות מעצם היותנו יונקים. לא משנה אם אנחנו עם כיפה על הראש או עם דברים אחרים בראש.
הייתי רוצה לשמוע ממך על הדוקטורט ועל הספר שחיברת. איך קוראים לספר שלך? זה סקסולוגיה זוגית מאלף ועד תף.
כן, סקסולוגיה זוגיות מאלף ועד תף. אוקיי, אז אני, כפי שאמרתי, חייתי בשנות ה-80 בניו יורק, נסעתי לאוניברסיטת ניו יורק, שעד היום נחשבת לאוניברסיטה טובה ומבורכת, ושם הייתה תוכנית ללימודי סקסולוגיה. כשעשיתי את עבודת הדוקטורט שלי על הומלסים, אנשים מחוסרי בית, סכיזופרנים, שכולם היו על סמים קשים. באותה תקופה שהייתי בניו יורק, ראש העיר החליט שאנשים שאינם מסוכנים לעצמם או לסביבה, יוציאו אותם מבתי החולים הממשלתיים, הציבוריים, לרחוב, מסיבות כלכליות, והעיר הייתה מלאה ומצפת. ומתוך כך, עבדך הנאמן בסקרנות של בחור צעיר, עשה את הדוקטורט שלו על המיניות של אותם הומלסים, שהייתה מיניות מאוד פרועה, בפארק, בכל מקום, בכל צורה אפשרית, גם כחלק אמרתי סכיזופרנים, ממחלת הנפש שלהם, וגם כחלק מזה, שנקרא לזה בשפה הכי פשוטה, כחלק מהזנות, זה נתן להם כספים. ואני עשיתי את עבודת הדוקטורט על זה, ממקום שהצטרפתי להם לפארק, ותקופה, שנה וחצי, הייתי הומלס יחד איתם, רגע, פעם בשבוע, שבועיים, הייתי חוזר הביתה, כן מתגלח, נעלם להם לאיזה יום, יומיים, אבל חוזר ונשאר איתם, ונהייתי חלק מהם וחבר איתם, הם קיבלו אותי כחלק מהם.
מה גילית על מחלות המין שלהם? כפי שאתה אומר, אתה יודע, בכל זאת זה מין מזדמן, זה מסוכן. מבחינת מחלות מין, מבחינת בעיות אחרות.
נכון, לא חקרתי את מחלות המין שלהם, למרות שאין ספק שהם היו עם מחלות מין, וגם כנראה, לא בדקו אותם, אבל חלקם נדבק באיידס, מה שהיה מאוד אז בארצות הברית בכלל, נפוץ. אני כן בדקתי יותר לגופו של עניין את התפקוד המיני שלהם. איך הם תפקדו, מה הם עשו.
ומה גילית?
שהמיניות שלהם לא הייתה הרבה יותר שונה משלנו מבחינה תפקודית. אמנם הם היו יותר פרועים, כן? אנחנו לא היינו עושים את זה בפארק, אבל הם כן היו להם, בגלל חלקם כן נטלו תרופות, לא באופן סדיר, אבל הם כן היו שייכים למקום כזה או אחר שטיפל בהם. אחד המקומות אני עבדתי בו, קראו לו Access House, זה היה מקום שהיה אוסף את מחוסרי הבית אליו, מנקה אותם מהסמים, עוזר להם להיגמל מהסמים, ולאט לאט מכניס אותם לטיפול, בהתחלה בסגר מלא, אפרופו הקורונה שאנחנו נמצאים בה בסגר כזה או אחר, אז הם היו בהתחלה חודשים לא מעטים בסגר מלא, אחר כך בסגר רק משעה 7 בערב עד 7 בבוקר, באותו מקום שהם חיו, ולאט לאט הביאו אותם לדירות סחורות של אותו, אני אקרא לזה מועדון או חברה שהיינו, אני הייתי חלק ממנה, והתפקוד המיני שלהם, חלק היו בעיות בסקפה, חלק לא גמרו, חלק היה להם עודף חשק, לנשים היו כאבים, וכו' וכו'.
וזה בעצם מה שמספר הספר?
לא.
או שזה הדוקטורט?
זה הדוקטורט. הספר עצמו, שנים הייתי כותב בכל עיתון, בכל עיתון פה בארץ, ואז פנתה אליי איזושהי מוציאה לאור, ואמרה לי, בוא נעשה מכל הכתבות שכתבת, בוא נבנה מזה ספר, וזה מצא חן בעיניי, ואמרתי לה בשמחה, ויש בכל אות, בכל אות מאלף, שזו האות הכי חשובה, אהבה, וזה הכי חשוב פה שיהיה במדינה, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל כן חשוב יותר אהבה מאלימות, וזה עובר לפי א' ב' על כל הדברים שקשורים במיניות וזוגיות, סקסולוגיה מ-א' עד ת'.
ואיפה אפשר לרכוש את הספר?
בכל חנות אמור להיות, סטימצקי, צומת ספרים וכו'.
עד שם נמצא הספר.
אמור okay. להיות, אם לא, שיצלצלו אליי, אני אשלח לכם.
נוסיף את הטלפון שלך בתוכנית. אוקיי.
לא לשם כך התכנסנו.
לא לשם כך, לשם לגלות את המודעות של
של התוכן. אז בוא נלך עם זה עוד יותר. יש לי עוד ספר, אם רוצים, שמאחוריו, מה שכתוב זה המוטו שעומד לנגד עיניי. שיותר ממומחה למין, חשוב להיות רגיש למין האנושי. הספר עוסק במה ולמה גברים או גומרים מהר או גומרים לאט, זה נקרא פזם, פליטת זרע מהירה או פליטת זרע מעוקבת, זה מסביר את הסיבות ונותן את הפתרונות. אז אם יש רצון, זה ספר נוסף שהוצאתי.
אני מבין שזה הספר השני שלך, קודם הוצאת את הספר הקודם?
נכון.
אוקיי. אז גם 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 לזה נוסיף לרשימה של הספרים. איזה לסיפור אתה יכול לספר משהו שהכי הפתיע אותך מחייך בקליניקה כמטפל?
אין סיפור ספציפי, ולמרות שאני יכול להגיד כמו כל בעל מקצוע, כל יום באים אליי אנשים עם אותן בעיות ועם אותן זה, אבל אני כן אגיד שכל יום, כל יום, אני מופתע מחדש, מופתע רגשית, לא מעצם הסיפור עצמו, אבל מעצם מה שאנשים מביאים לפתחי ולאוזניי, מתוך הכאב, המצוקה והקושי שלהם, והדבר שהכי חשוב שעומד לנגד עיניי, זה להושיט להם את ידי ולעזור להם. וזה הכי חשוב.
בדרך כלל שאנשים פונים אליך, אתה יודע, תמיד שואלים כמה זמן זה יעזור. מה הממוצע של המפגשים שאתה מציע?
שוב, כל מקרה לגופו, זה לא שהם צלצלים אליי ואני אומר להם, טוב, תבואו 10 מפגשים וכו'. מה שאני אומר, אני הרבה פעמים שואל אותם, מה אתם עושים ואז הם אומרים לי, אני רופא שיניים. תגיד לי, אני בא אליך ל... תגיד לי עכשיו בטלפון, כמה סתימות אתה תצטרך לעשות לי? הוא אומר לי, אני לא יודע, אני צריך לפגוש אותך ושתפתח את הפה, ואני אראה, נעשה צילום. ואז אני אומר את אותו דבר, תשמעו, בוא לא נשב בטיפול שיש בעיה בתפקוד מיני 5 שנים, ונשים את אמא ואת אבא שלנו שבגללם יש לנו בעיה. אלא אם כן עברת, וזה נושא אחר, פגיעה או תקיפה מינית, שעל זה כן חשוב לתת את הדעת. אבל הטיפול בבעיה מינית לא אמור להיות ארוך, אבל כדי לדעת כמה מפגשים ואיך לתת את הגישה, חשוב לפגוש פעם אחת לפחות, כדי להבין יש זוגיות, איזה זוגיות, מה ניתן לעשות, איך ניתן לעשות, כדי להבין האם זה פגישה אחת וסגרנו עניין, או שצריך להיפגש ליותר זמן.
על רקע נעימת התוכנית, עד כאן דברנו להפעם. ראשית אני רוצה להודות לאורח שלנו לשעה זו, לדוקטור עידן מילצ'ר, על היותו כאן בשעה האחרונה, ולצוות רדיו פיקס 2525, על האינטרנט אלון גאווי, הביצוע הטכני עמי גרושפן, ואני מוטי פרידמן, נפרד מכם להתראות בתוכנית הבאה.